אחד מההלכות שאנחנו מקיימים בחג השבועות, מוסיפים על קריאת התורה, מוסיפים קריאה קוראת מגילת רות. ויש לזה הרבה נידונים ברבותינו כבר בחז"ל הקדושים, מה נכנס מגילת רות לתוך חג השבועות. מקובל, מכיוון שמגילת רות בא לספר לנו איך נוצרה המלכות של עם ישראל, איך דוד המלך נולד על ידי מעשה של רות, על ידי שהיא בגדה, נטשה את אלוהי אביה, עזבה מלכות והגיעה במסירות נפש לעם ישראל וזכתה לדוד המלך, זכתה לתורה בשלימותה, שזה התורה שתהיה החי אוילון, שיהיה לראות המשיח. ודוד המלך נולד בשבועות ונפטר בשבועות, מחברים את העניין הזה. אבל השלמה, חידוש העין אומר שמה העניין שקורה מגילת רות בחג השבועות, אומר חידוש העין, נבואה לנו בחז"ל, כשרות חזרה משדה מואב יחד עם נעמי ובאו לבועז שהיה אחיין של חמיה, באו לבועז ואמרו לו שייבם אותה, שיישא אותה לאישה לקיים מצוות ייבום. נוצרה בעיה, נולדה בעיה. התורה אומרת לו, יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. גוי שמגיע מעמון ומואב, גם אם מתגייר, הוא לא יכול להתחתן עם בת ישראל. ויבוא עמוני ומואבי בקהל השם. רות בת של עגלון מלך מואב, עם מואביה, איך יאכל בועז נישא אותה? ישבו על המדוכה חכמי ישראל והכריעו ואמרו, בתורה כתוב, ויבוא עמוני ומואבי, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואביה. כלומר, כל מה שהתורה אסרה, היא אסרה את המואבים ואת העמונים שאסור להם נישא בת ישראל, אבל ההפך, עמונית שמתגיירת או מואביה שמתגיירת היא כן מותרת. ולמה? דברים מאוד ארוכים אומרת הגמרא במסכת יבמות דף ע"ו, זה כבר בדף ע"ז. אומרת הגמרא, כי כל ה... כך אמר המסע ביתר, ככה הסביר לכך מישראל בתקופת דוד המלך, כל האיסור, למה התורה אסרה את המואבים, את העמונים והמואבים, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, שעם ישראל יצא ממצרים, לא קידמו אותנו בלחם ובמים, אומר הרמב"ן, לא היה בהם את מידת ההכרת הטוב, הם הרי נכדים שלו, שניצל בזכותו של אברהם. הדברים ארוכים מאוד, הם לא היו מכירי טובה, ומישהו כפוי טובה לא יכול להתחבר לעם ישראל. מילא אמרו חז"ל, כל זה שייך לגברים. מי צריך לצאת לחלק אוכל? אנשים, נשים, חס ושלום, כל כבודה בת מלך פנימה. גם אומות העולם ידעו אז, אישה יושבת בבית, אישה יושבת בבית. זה פסוק אחד. במערב העם ובארץ ישראל היום כתוב אצל שרה, היי שרה אשתך והיום הנה באוהל, לא דיחה שצנועה הייתה. שרה הייתה בעלת חסד אדירה, הייתה אשתו של אברהם אבינו, גם היא נראה נשים, אבל מתוך הבית. הצניעות גוברת מעל לכל עניין, נשים לא יוצאות החוצה. ממילא התביעה הזאת שעל דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים יש רק על האנשים של מואב ולא על הנשים. נשים מותרות לבוא בקהל. וככה חכמי ישראל התירו את רות לבועז. אז נולד עובד וישי ונולד דוד המלך, ורות זכתה. ויסם, כתוב אצל שלמה המלך, ויסם כיסא לאם המלכות. אומרים חז"ל, מי זאת אם המלכות? רות המואביה, שזכתה לראות את הבנים שלה מולך על ישראל על פי החשבון, או שהיא נפטרה בגיל 175 או בגיל 273. זקנה מופלגת שזכתה לראות את התוצאות של המעשים שלה. טוב, זה הכל בקצרה, אבל למה יצא? אומר החידוש הערים, באיזה כוח אנחנו זוכים למלכות בית דוד, שזה גם מה שיצר לנו את בית המקדש אחר כך, זה מה שהביא לנו את מלך המשיח, כך נזכה בעזרת השם בקרוב, נזכה לעולם שכולו טוב. באיזה כוח זה בא? בכוח הכרעה של חכמי ישראל. חכמי ישראל בעומק דעתם, אחר כך התברר ששמואל הנובי, בבית מדרשו של שמואל הנביא כבר זה נפסק, שהוא קיבל את זה איש מפי איש ממוישה רבי מפי הגבורה, למה יש כבר, זה התורה שבעל פה שאני לשבוך אמר למשה, אבל מי שקבע כך, מי שהביא את זה לעולם, זה היה חכמי ישראל. אומר החידושי הערים שמגיעים ליום של קבול הסתוירה, כאן פתאום מתעורר האפיקורס הקטן בלב של האדם, יש תירה שבכתב, יש תירה ששם, מקובל עליי. אבל חכמי ישראל, נו, בחג השבועות אנחנו קוראים תוירו וקוראים רות, שכל הרות הזאת מגיע בכוח הכרעה של חכמי ישראל. ללמדנו מהחידוש הערים, אין קבלת התורה בלי קנייה מוחלטת לחכמי ישראל. זה חייב ללכת יחד. אם אנחנו מאמינים באמונה שלמה ונכנעים בקניות גמורה תחת גדול ישראל, אנחנו ראויים לקבל תורה, אם לא אין לנו גם תורה. הוסיף על כך הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, אומר זה הסיבה שאחרי קריאת התורה בכל שבת אנחנו אומרים את התפילה הזאת יוקו פוקו נשמיו. זו אומנם תפילה בארמית, אבל עיקר התפילה הזאת זה להתפלל רחך מישראל למורונון ורבונון חמורוסו קדישוסו דבאו לישראל. אנחנו מזכירים את חכם ישראל, כי אחרי שקראנו תורה, אחרי שלמדנו את התורה הקדושה, תורה שבכתב, צריכים לדעת שיחד עם זה חייב להיות האמון בחכם ישראל. אז עכשיו אנחנו גם מבטאים בתפילה של הקופוק, מבטאים את התפילה על חכם ישראל. ככה אמר על פי החידוש הערים הזה, ככה הסביר הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך. אז זה היסוד, אומר החידוש הערים, יום מקים תוירו, אנחנו מקבלים תוירו שבכתב, אנחנו מקבלים תוירו שבעל פה, והתוירו שבעל פה זה חכמי ישראל, דורי דורות ממשה יהושע, הזקנים, הנביאים, עד לדורנו אנו, דור דור ושופטיו, הרבס, התלמיד החכמים, הפויסקים של הדור שלנו, אם אנחנו נכנעים אליהם, אנחנו בני תורה, אם לא, אנחנו לא שייכים לקבול הסתוירו בכלל. וזה אולי גם הסוד, מה שרוקח אצל החסידים, גם אם היה שבחגים אחרים פחות נסו לרבס, שבועס ידעו שתמיד נוסעים לרבס. כי תוירה מתקבלים על ידי הרבס, ובואו אנחנו רוצים לראות את זה בתוך התוירה בפנים. עם ישראל קיבל תורה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תעלה להר סיני. הנני בא אליך באב וענן. ושמעו העם בדברי עמך וגם בכל יאמינו לאילו. אומר המכילתא, וגם בך ובכל הנביאים והחכמים שבאים אחריך. יש כאן תמיה עצומה, תמיה שהמכילתא שואל. את עשרת הדיברות שמענו מהקדוש ברוך הוא בעצמו. יש מחלוקת אם רק שתי דיברות ראשונות שמענו ממנו את הכל, בפשטות שמענו את הכל. זה היה בדיבור אחד. אנחנו שמענו. אז מה צריך את מוישה רבינו? מה צריך את המתווך הזה? איך שמענו את הסרס הדיברס? הקודש ברוך הוא אמר את זה למוישה רבינו בקול, מוישה דבר ואלקים יעננו בקול, מוישה שומע את זה כי הקודש ברוך אומר לו בקול, וכשהוא דיבר איתו כולנו שמענו. אז מה צריך את זה? אז תדבר את כאן בשירות. וגם בכל ימינו לא אלו, מודר המכילתא, אני ישראל צריך לדעת, שתוירס השם לא יכולה להיחדר, לחדור לתוך נפשו של האדם, ולהפוך אותו לאדם, לאיש אלוקי, רק אם זה יעבור דרך נשמס חוכם חי, כלשון החזון איש בעברות שלו. אם זה לא עובר דרך הצדיקים, אם זה לא עובר דרך מוישה רבינו, אין תוירה. בואו נראה לך את אדם ספר תוירה, קחו תלמדו. לא, זה לא עובד. אם היינו לומדים ספר תוירה ככה, זה היה בדיוק כמו שלומדים לאף גילה לפרפי הבדלות, לומדים חוכמות אחרות, מתמטיקה וכל השטויות האחרות. בלי לפגוע בחס ושלום, כן?
ברור, חוכמה כזאת, חוכמה כזאת. אם רוצים תוירה שתהפוך את האדם להיות איש ירא אלוקים, בין תוירו, בין אוילו מבוא, רק תוירו שעוברת דרך חוכום, רק תורה כזאת שובר דרבי לישראל, וגם בחום בכל הריבים והרחול רבים אחריך יאמינו לאוילו שזה עובר דרכך. ולא פלא, מי שמסתכל בחזל כמו רבי ערכי ביבומס, כמו רבי ברוכס בשבס, עשרות מקומות בחזל, איזה קפידה. הבחיים קרבסקי בספר החוסוי של ככה הוא מסכם את זה, אומר, לא מצאנו אווירה שהקפידה עליה תורה כמו דין בתלמידי חכמים, או אי ציות בכל תלמידי חכמים. העבירה שהכי הרבה החמירו בה זה לא לשמוע בכל תלמידי חכמים. מורה הלכה בפני רבו חייב מיתה. מורה הלכה בפני רבו, ומה פירוש מורה הלכה בפני רבו? יש פה רב והורה הלכה נגדו? לא, לא. חז"ל מספרים דוגמה, דוגמה מפחידה, אולי אני אקדים לכם. סיפר לי השבוע שעבר, מספר לי איזה בן דוד שלי חסיד ויג'י צחוסי, מספר לי שהוא נכנס, הוא עשה, רצה לעשות איזה שידוך, צד אחד רצו לו, בצד השני קצת התחיל לגמגן. הוא אמר לעצמו, אם ייכנס לרבן, הוא בא עוד על הישהו שמוי שזה רצה לי לברוכם, אני אכנס לרבן ואני אספר לו על השידוך, אני מבקש לו משה שתי משפחות בחסידי ויג'י שידבר עם הצד ההוא שקצת מתחבט, אם הרבן יגיד מילה זה יעבוד. טוב, נכנס לרבן, הקליט לי לבן, אז ככה הוא חשב, אני כן אגיד לרבן, אני לא אגיד לרבן. אבל לפני שהוא הגיע לרבן, הוא החליט שלא, אני לא אומר לרבן. מה פתאום, אני אגיד לרבן מה לעשות. חסיד אמיתי, הוא לא אגיד לרבן מה לעשות. הוא ניגש לרבן, הרבן קורא את הקליט, ואז הרבן פונה אליו, לוקח לו את היד, אומר לו, חיים, בוסטיס תפדן לחוויים. מה אתה עושה בשביל החברים שלך? אתה כבר נשוי. הוא אומר, ראיתי שהרבן קורא את המחשבות שלי, ואני רציתי להיכנס בשביל שידור שעשיתי לחבר. אמרתי, אם הרבא קורא את המחשבות, אז אני מספר לו. הוא אומר לרבא, אם את לא עניין, בואי נהיה את שם. הייתי לבוכר ואני הצעתי שידוך, והם רוצים, בצד השני קצת פוחד. יכול להגיד, מה אני אומר, חשבתי, אולי ניצא שהרבא יגיד להם איזה משפט. זאת אומרת, אישהו סמוי שהקדוש, ישב ושתה, ככה ליטף לו את היד. ואז הוא החליט לזוג, אומר, אתה לא כזה שיעור לחיים. אני רוצה לומר לך, אומר, ברחוב אומרים, מזוג תא דוויג'י צרה בו את הסחסידים, ואומרים ברחוב של אביג'י צרה יש הרבה חסידים. תדע לך שזה לא נכון. כלפי הרחוב יש לי הרבה חסידים. אבל רובי דרובי אומר, רובם נכנסים אליי, אני אומר לך את הלשון שלו איך שהוא אמר לי, רובם נכנסים, הם באים לבדוק האם הדעה של הרבה מתאימה לדעה שלהם. כלומר, יש להם דעה, והם מנסים לראות, לקבל איזו הסכמה שגם הרב יגיד כמוהם. אומר, זה רובם, ועליהם אין לי שום השפעה. יש, הוא אומר, מיעוט, שהם מגיעים אליי, אז הם בטילים ומבוטלים, והם חסידים ומתאימים. ככה אמר לו הרב, אותו מדוד אמר לי, מה הוא ניסית מזה, מסכנות מאוד נכונות. תראו, זה לא... הוא הביע פה כאב גדול, חז"ל מספרים לנו, תראו מה פירוש מורה הלכה בפני רבו. הגמרא במילה מספרת, עכשיו עמדת את זה בדף היומי, הגמרא מספרת שמלכות רומי גזרה לא לשמור שבת, לא למול בניהם וכו'. חכמי סולמות צריכים רק לשדר את המלכות, צריכים רק לבקש שיתנו את זה, מי ילך? נו, בדקו, רב שיר ברוך היו רבי ללכת, הוא יש לו את הכוח ויבטל. אבל מי ילך איתו? לא שולחים, גדול אדם יפתח אותו לבד, צריך מישהו שילך איתו. אז היה שם תלמיד חוכם צעיר, רב לזר ורב יויסי. אמרו, ילך רב לזר ורב יויסי, אמרו. קם רב יויסי אמר, אני לא מסכים. לא מסכים, לא מוכן שילך. למה? אני פוחד שבדרך רב שמעון בר יוחאי יקפיד עליו, ואני לא אקבל את הבן חזרה, אני לא אקפיד עליו של צדיק וימות. אז רב שמעון בר יוחאי הבטיח לו, אני לא אקפיד עליו, הבטיח לך שאני אקפיד עליו. הם הולכים בדרך, כתוב בחז"ל, פתאום ניגש מישהו אליהם ושואל, דם שרץ מניין שמטמא? מניין שדם של שרץ מטמא? השרץ עצמו כתוב בתורה, אבל מאיפה יודעים שהדם מטמא? איכם רבי אליעזר הספיב, אומר רש"י לחש לעצמו, איכם את פיו ואמר, וזה לכם הטמא, דייק מאיזה פסוק. הוא לא אמר את זה בקול, הוא אמר את זה לעצמו בשקט, אומר רש"י במקום ניקם את פיו שלא להיות מורה הלכה בפני רבו. יש פה רבה, הוא לא יכול להגיד מה ההלכה כשיש פה רבה, אסור. אמר לי להלכה בפני רבי חייב ניסה, אבל הוא אמר את זה לעצמו, ניקם את פיו ואמר. ורב שמעון בר יוחאי מזהה שהוא ניקם את פיו, אומר לו מהקימת פיך ניכר שתלמיד חכם אתה, אבל אתה מורה הלכה בפני רבך, אל יחזור בן אצל אביו. רב שמעון בר יוחאי אומר, אל יחזור בן אצל אביו. הוא מודיע לו שהוא הולך להיפטר בדרך, והוא נפטר. רק אחר כך רב שמעון נזכר שהוא הבטיח לאבא שלו להחזיר אותו בשלום, אז הוא יחיה אותו. הם הרי שיחקים החי והמונס, הם שיחקים על החמונס. רב שמעון בר יוחאי פסק על רב אלעזר ברב גרישי שהוא נקרא מורה הלכה בפני רבו. למה? הוא הרי לא הורה, הוא ניקם את פיו. רש"י אומר, הוא אמר בשקט לעצמו, הוא לא הורה את ההלכה, הוא אמר את זה לעצמו. כתוב כאן בחז"ל, כשאתה עומד ליד הרבה אין לך דעה בכלל. אם יש לך דעה, זה אם הוא נשאר לך דעה, אז אתה מורה להלכה בפני רבו. למי אתה מורה? לעצמך אתה מורה. שאתה משהו חושב אחרת, אז אתה נחשב למורה לך לפני רבך. לא קיים דעה אחרת כשיש פה רבה. ועל זה הוא פסק עליו שהוא חייב מיתה. אנחנו תופסים איפה כמה התורה הקפידה, מה פירוש לא להיכנע קריאה גמורה לפני חכמי ישראל. אתה לא שייך לעולם של תורה בכלל, אתה לא שייך לעולם של תורה. היה בתקופה של הקמת המדינה, הגיעו לפה לארצות המזרח, הגיעו היהודים לעולות המזרח, היה בעיה לבחורים איפה להיכנס לישיבות, כי רוב רובם של הישיבות למדו ביידיש, הם לא ידעו יידיש. קרא החזון איש לחזון איש, היה ישיבה עד היום מקיימת ברחוב ירושלים, ישיבת תפארת ציון, קרא לצוות שם על הרמים ואמר להם, כדי שנוכל לקבל בחורים מבני עדות המזרח, תתחילו להגיד שיעורים בעברית. אתם צריכות להבין, בנות יקרות, התקופה ההיא זה התקופה שהיה מלחמת הקיום של היהדות החרדית מול הציונים. אחד המאבקים הקושים ביותר היה טהרת הלשון. יצא שתי חוברות שהצנזורה אסרה אותן רק אחרי 50 שנה, לפני כמה שנים הדפיסו אותן עוד פעם. שתי חוברות נגד הציונים, אחד היה שרופי הכבשנים האשמים והשני היה על תואר הלשון. היה שם מלחמה, זה היה יורג ועלייה, ולכך מירושלים רואה את העניין של אם חס ושלום השפה העברית הזולה הזאת של בן יהודה, שם ושעים נלכר, ייכנס לעולם התורה, הם רואים איזה חורבן שלו למטה. רק יידיש. ופה בא החזון איש ואומר לשנות את השיעורים שיגידו בעברית. בא תלמיד חכם אחד גדול, זה נורא כאב לו, הוא נכנס לחזון איש ואמר לו שהוא מוחה, הוא מוחה בהחלטה שלו, הוא היה תלמיד חכם גדול והוא דיבר מתוך גרונן של גדול ירושלים. תמי זה שמעתי מהרב שטימה, הוא אומר הוא התקבל לשם שמיים, אבל הוא לא הוציא את שנותו, הוא נפטר מאותו שנה. הוא התקבל לשם שמיים, אבל הוא מוריד הלוכה בפני רבו. חזון איש ככה אמר, תהיה אתה שתגיד אחרת, אתה תמיד חכם גדול, אתה לא חזון איש, ואתה מתקבל לשם שמיים, אבל התורה עוברת דרך חכמי ישראל. יש לך דעות, והדעות שלך נראה לך שאתה הולך לתפוס את המלאכים. אם הרב לא אמר, אם הרב אמר אחרת, לא יעזור שום דבר. אין לך דעה בכלל, אין לך דעה, אסור שיהיה לך דעה. והקפידי נורא, מייסי נורא, היה אחד מגיוני הדורות, היה בא לכם לשלימי. ולשלימי היה לו בן כאילו רב יקיר. רב יקיר הזה היה בחור צעיר, ועמד לפני גיל גיוס, היה חשש גדול שהולכים לגייס אותו שמה ברוסיה, הגיוס שמה, תמן בחובו, סכנות נוראיות. הגיע איזה גביר אחד לכם לשלימי ואמר לו, שהוא יש לו כל מיני קשרים בשלטונות, הוא יכול אולי לשחרר אותו מגיוס. אז החבר שלו אמר, תעשה מה שאתה יכול, ואם אתה תשחרר אותו אני אתן לך אותו לחתן, אני אתן לך לבת שלך אותו. נו, אני אדון אותו מאוד, הוא הלך והתמסר והצליח לפתור אותו מגיוס. הוא בא לכם דשלוי, ולכם דשלוי, וכמובן קיים את הבטחתו ונתן לו אותו לחתן. עבר שם השבע ברוכס, וכאן נהוג בדרך כלל, אז היה נהוג יותר, שהחתן הולך לגור בעיר של הקלה. הגיע הגביר, לקחת אותו לעירו, שם הוא הכין הודירה. אמר לכם דשלוי, יש לי אבל בעיה קטנה, כיוון שבעיר שאתה גר זה עיר שהוא מובח סידי, החדוש לימה היה מסנגת, ועם הבן שלי יש שם, אני פוחד שהוא יצא חסיד, אז תשמור עליו. הוא אומר, אני אנסה. זה לא עזר. רבי יקיר הגיע לעיר, היו שם בעיקר חסידים של השרף מקוץ, והוא ראה דרך ההבוידה שלהם, את הקנייה שלהם, את הדביקות שלהם, מהר מאוד הוא יהיה חסיד קוץ. טוב, חדוש לימה שם, עושה את זה מצד עבודת השם, אבל הגיע ערב חג השבועות, לכן דשלימה שלח לו מכתב שהוא מבקש שיבוא אליו לחג השבועות. הוא רואה את המכתב, חשכו עיניו, שבועי זה זמן של קבול הסתוירת. איפה מקבלים את התוירת? אצל הרבה. איך יכול לנסוע לאבא שלו? הוא נכנס לקוצקר ושאר, נראה לו את המכתב, הוא אומר, מה אני עושה? אמר לקוצקר, תישאר פה, ואני אשלח מכתב לאבא שלך, אני אסביר לו את העניין, תהיה רגוע. ברוך אתה אדוננו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. היה שם גביר בעיר שעמד לנסוע לעיר שלכם דשלוימה. אז הקוצקר כתב מכתב, קרא לגביר ואמר לו, אני מבקש ממך תכניס את זה לכם דשלוימה בערב שבוע עשור לפני החג, אני מזהיר אותך בעניין. הוא לא בסדר, הוא לקח את המכתב, מסתבר שהיה נורא תרוי והוא לא הספיק להיכנס בערב שבועי לכם דשלוימה, הוא לא הצליח. התקרב אחד, לכם דשלוימה רואה שרב יקיר שלו לא מגיע, אז הוא התבטא ואמר, כיבוד אוב הוא כבר גם לא מקיים. ככה הוא פלט מהפה, כבר כיבוד אוב הוא גם לא מקיים. רב יקיר הזה באותו זמן עמד ליד החלון, הוא מעד נפל למטה ומת. במוצאי שבועס נכנס אותו גביר לכם דשלוימה במכתב. לכם דשלוימה ראה את המכתב, אמר לו, מסתום איזה שום שפט, או מסתום איזה כבר מאוחר. זאת אומרת, לכם דשלוימה הבין שמסתום מהמילה הזאת פגע בבן שלו. אמר לו, מסתום איזה מאוחר. והגביר הלך ובירר והתברר לו שרב יקיר הזה נפטר, הוא פחד לחזור לקוצק. אומר לו, איזה אם יודע, הרב יקפיד עליי. 13 שנה הוא לא דרך שם. אחרי 13 שנה אמר, מסתום הרבי כבר שכח, אז הוא חושב שהרבי זה אנחנו. והוא הגיע לרבי, הוא רק עמד על מפתן הדלת, והקוצקי הרים את עיניו וראה אותו, אמר לו, אני לא שכחתי לרגע. וככה זה היה המשפט שהוא אמר לו, ואני רואה אותך מלמעלה עד למטה. ככה הוא אמר לו, אני רואה אותך מלמעלה עד למטה. ואחרי כמה ימים אותו גביר עלה על גג שם לסדר משהו ונפל מהגג ומת. עזרו בגחלתו, עזרו בגחלתו, חכמי ישראל, מילה, מילה של חכמי ישראל, כפיל בקטנה של חכמי ישראל, כפיל בקטנה של חכמי ישראל, זה מה בילה לרעי? מה בילה לרעי? גדולי ישראל אומרים היום, על המחלה הנוראה, המחלה הנוראה, מחלה הזאת רחמון אל אצלן, אצל למעלה מ-50%, גם כשהם עוברים אותה זה חוזר חזרה. יש ברוך השם כאלה שמתרפים, אבל רבים מאוד מתרפים המחלה וזה חוזר. זה דבר שלא היה בהיסטוריה, לא היה סוג מחלה כזאת. ממה זה מגיע? השליל צדיקים, גם הרב אלישי, גם הרב שתיים, השתיים אומרים שזה מגיע על ביזי. תלמידי חכמים חז"ל אומרים שמי שמזלזל בדיני חכמים אין רפואה למכתו, אין רפואה למכתו, אין לזה רפואה. אז המחלה הזאת מגיעה בגלל זה, וברגע שמתרפים עוד פעם חולים, כי אין רפואה למכתו. התורה לא הקפידה על כך בגלל שזה הערבות היחידה שאנחנו נחיה חיים. תורה זה רק כשנכנעים לצדיקים, אחרת אין תורה, אין תורה. אין רפואה למקוס רחמנא ליצלן. הייתי בשבוע שעבר, נכנסתי לדבר עם חיים קניאבסקי ודיברתי איתו על הנושא, משהו כל כך כואב, על הרחמנא ליצלן, על המכשירים הטמאים האלה, לא רוצה להזכיר בפה אפילו, הקטנים והגדולים. שהרב עוזר צעק לנו בכנס ואמר, תדעו לכם, כל האסונות זה בגלל המכשירים הטמאים האלה. אז אמר לי אדון את חג יש, יום חמי יום דבי שבוע שעבר, הוא אמר לי, תדע לך, דל מאוך ימי, עזוב את החלק של התומה, אז אני כבר נפסק לדעי כל דוי לישראל שהדבר הזה הוא עשו. זה לא משנה, אתה צריך פרנסה, אתה צריך ללמוד, לימודי, סיפורי, אל תבוא למייסס. נפסק, יש פסק הלכה, פסק הלוכה, רב עוזר צעק, בשבילים יושבים שם על הכנס באמריקה, אומר הרב עוזר שלי, אומר, אין דבר כזה, אין היתר הלכתי, לא קיים, משהו עם חסימות, אם זה צריך בהתר של מי דורי, אין היתר, אין היתר, שום היתר. דומה אושר לא מתיר, נצעק הרב עוזר. אז יש פסק הלוכה, מה שפוסקים פה, נפסק למעלה. אם חך מישראל אמרו אין היתר, אומר לי חיים קניאבסקי, רק בגלל הדבר הזה יש כאן את כל הפגיעות. כי אנשים לא שומעים כל מיני יותר חכמים מגדולי ישראל. מוסיף, הוא בלטוילר, הוא אברך, הוא מלכים שרים, אני מי כבר לא מה לעשות. הוא מבין יותר טוב, לא, הוא ישמור על עצמו. אין דבר כזה. אם חכמי ישראל קבעו שאין דבר כזה, אז אין דבר כזה. ומי שעובר על דבר חכום ממך יבמיסה, כמו לא בברוכס, כל האוי ורדים וחכום ממך יבמיסה, תחילת השס. זה קטנדות נוראיות, שואלים מי זה אסונות, אני שומעים דברים כאלה, זה כל כך קשה לדבר על זה, משפחות, משפחות, איפה שמענו, שמענו, פה נפטר אבא צעיר, פה נפטר נער צעיר, משפחות שלמי. מה פירוש? אין תוירה, למה אין תוירה? יש ככה בישיבות, יש ככה בסמינרים, יש ככה בבתי מדרשות. יש ויש, אבל אם לא מצייתים לגדול מישראל, אז אין כלום. אין כלום, ויאמינו באשר ובמוי שעבדו. קראנו לפני שבוע פרשס בחוקו ישראל. אם בחוקו ישראל תלכו, זה אחד האקדומים של מתן תוירה. שיפיעו המילים בתוירה, המילים בתוירה. בחוקו ישראל תלכו. ומה קורה כשלא? אז יש בתוירה שם שבע דברים. אם בחוקו ישראל תימוסו, אם יצמצו ישראל תיגל נפשכם, אם לא תשמעו, יש שם. לא זוכר את כל הראשונות. רש"י מסכם לנו בסוף, זה ספרי, מסכם לנו רש"י, יש מסע של דרדור, זה מתחיל בחוסר עמל התורה, זה מתחיל בחוסר עמל התורה, לא מתחברים לתורה, לא לומדים תורה, אבל לא מתחברים לתורה, עיקר החיים זה דברים אחרים, גם הולכים לשיעור, גם שומרים תורה ומצוות, אבל לא מתחברים לתורה, החיים זה לא תורה, כשהחיים זה לא תורה, אז התוצאה היא שגם לא מקיימים מצווה. המצוות שלנו זה הכל בדיעבד. בדיעבד, כן, מה שעושים בחוץ עושים יפה, מה שעושים בפנים שוכחים. אז המצוות הם לא למד, גם לא עושה. אחר כך הוא גם מואס באחרים העושים. הכל לא אומר את זה בכל, הוא רק אישית, הוא בז. בת רואה, חברה שלה שמקפידה בצניעת, יחנה, צולניקי. זאת כל שום וחניכה שיש לה. בזים, מויס באחים, אולי אומרת את זה רק בלב, אין לא משלענן, למה עניינים? זה הכל מגיע מחוסר חיבור לתורה, מויס באחים. עד כאן שלב אחד, עכשיו מגיע שלב שני. סוי נעסך החומי. כתוב במפורשים, זו לא הכוונה שלוחה שלא יסונא, הוא שונא את מה שהחומים אומרים לו. הם מגבילים אותו נבך. הם מגבילים אותו, מה נעשה? הרב אומר דברים, הרב אומר דברים שלא מתאימים לי, זה מגביל אותי. הוא שונא את הציוויים של חכמים, לאן הוא מגיע? מונע אחרים מלעשות, זה השלב הבא של הדרדור, הוא לא כמו אסברים, הוא מונע אחרים מלעשות. הוא הולך ומונע, הוא רואה בת ישראל שקצת מקפילה, היא אומרת לה, את נורמלית, את השתגעת? היא צוחקת עליה, היא בזה לה לפני כולם עד שהחברה הזאת מפסיקה לשמוע כמו למצלה. יש את הדין של מיסית. מיסית הוא מדיח, שאין עליו רחמים.
הדין הכי קשה עושים למי שמסית. השלב הבא, קויפר בתוירו. שלב אחרון, קויפר בעיקר, אני עם אפיקורסים אחרון לצלם. כשזה מגיע לשלב של סויר לסך החומים, משם זה יורד מדחי אל דחי. עד כפירה בבורא עולם. עד כפירה בבורא עולם. זה נעיר עבור, בנות יקרות, זה נורא ומצק שתבין. המלאכה לברסלב אמר, יש שתי טעויות שהעולם טועים. טועים בצדיקים. אני מקווה שתבינו מה שאני אומר עכשיו. יש שתי טעויות שהעולם טועים. דבר ראשון, העולם חושב שלצדיק אסור לטעות. אז אני אומר, אם אני אומר, צדיק יכול לטעות. ודבר שני, שאם יהיה צדיק שטועה, אז הוא הופך להיות אש צדיק. כבר לא מאמינים בו כי הוא טען. אז תדעו לכם מה אמר שהוא נשאר צדיק. דברי של חכמים, תדעו לכם. עד כמה עומק הציווי שהתורה אמרה לנו לא תעשו כל... לא תסור מכל אשר ירוך ימין ושמאל. עד כמה זה? מה שורש המצווה הזאת? כתוב בספר החינוך מצווה טוב צדיק ואור חבר שני, זה פה ליד, לידי לשון נפלאה שאומר הספר החינוך מה שורש המצווה הזאת לשמוע בכל חכמים. אומר הספר החינוך שהקודש ברוך הוא רצה שיהיה לנו תורה אחת, שלא יהיה לנו הרבה תורות, שיהיה תורה אחת, ובשביל זה הוא הורה לנו לשמוע בכל דבר חכמים בכל דור ודור מה שחכמי ישראל אומרים, מה שרוב חכמי ישראל אומרים, ככה פוסקים להלכה. אולי הם טועים, אם גם הוא לוקט החינוך היה מישהו, אולי הם טועים. אומר הספר החינוך, וטוב שנגעו בטעות בדבר אחד, טוב לקודש ברוך הוא שינגעו בטעות בדבר אחד, אבל שלא תעשה התורה לעשרה תורות. ובזה אומר, אני אסביר לך גמרא, יש מייסה בחזל, ושלמה אתה מכיר אותה מייסה הזה, גמרא דבוי מציע דף נונטס. הגמרא מספרת בסוגיה שנקראת תנורו של אחנאי. מחלוי כיס על תנור של חרס, משבר, חיברו את החוליות שלו, זה מקבל תומה, לא מקבל תומה. רב לזר מתאר, רחומי מתן, רב לזר תיאר, רחמים תימו. רב לזר היה משוכנע בדעה שלו, והוא רצה שחכמים גם יגידו כמוהו, והם לא השתכנעו. אז הוא החליט להוכיח להם באותות ובמופתים שהוא צודק. אז הוא בהתחלה אמר, אם הלכה כמותי, אמת המים תוכיח. היה שם אמת המים, היה שם מעיין של מים, מים הרי יורדים ממקום גבוה למקום נמוך. אמר, אמת המים תוכיח. חזרו המים לאחוריהם, המים התחילו לעלות כלפי מעלה. הוא יראה שהוא שולט בבריאה. קם רבי יהושע ואמר, לא מביאים ראיה מאמת המים. אמר להם, אם הלכה כמותי, חרוב יוכיח. היה שם עץ חרובים, עץ חרובים, אתם יודעות, כתוב שרק אחרי 70 שנה הוא מוציא פירות, השורשים שלו חזקים ביותר. אמר, חרוב יוכיח, נעקר חרוב במקומו, בכבודו של רב לזר. אמר רבי יהושע, לא מביאים ראיה מחרוב. אמר להם, אם הלכה כמותי, כותלי בית המדרש יוכיחו. התחילו כותלי בית המדרש, איתו ליפול. עמד רב יהושע ואמר להם, אם חכמים מתנצחים בהלכה, אתם הלכים, מה אתם מתערבים בכלל? תנו לנו, אנחנו עכשיו מתווכחים בהלכה, מה אתם מתערבים? נו, הקירות נשארו, היו בדילמה. אם הם יחזרו חזרה, אז מה עם כבודו של רב לזר? אם הם יפלו, מה עם כבודו של רב יהושע? אז הם נשארו לעמוד ככה. מותים. חכמי ישראל מתווכחים בהקירות שלה בסמד רשמותים. תראו לעצמם איך זה נראה שם. תחת פחדים, איזה כוח של שליטה בטבע של חכמי ישראל. רב לזר רואה שהם לא, הם לא שומעים לו. אמר, אם הלכה כמותי מן השמיים יוכיחו. יוצא בס קול ואומרו, מה לכם אצל אליעזר בני שהלוכה כמו ישראל בכל מוקוי? מה אתם מתמקרים עם רב לזר? הלכה כמותו בכל מקום.
משטס רב לזר זה קו ונקי, הלכת מותו בכל מקום, מה אתם מתווכחים? נו, הקודש בורך הוא בסקוי. עומד רב יהושע על רגלו ואומר, תוירו לא בשמיים, התורה לא בשמיים. אנחנו במים עד הר סיני קיבלנו את התורה שנושא בפני עצמו, אנחנו בלבטים על התורה כביכול, ובמים עד הר סיני הקודש בורך הוא אמר, אחרי רבים לעתות, יש פה חכמים פוסקים, רבים פוסקים לטמא, הוא יחיד, הלכה כרבים. הקודש בורך הוא לא יכול לקבוע אחרת, הוא כבר אמר לנו שהלכה כרבים. נשמע חוצפה, אה? הוא רב רואים לך, אתה מדבר? אשכיחי רב נוסן לליהו הנובי, מספר עם חזל. רב נוסן, אחד התנועים, פוגש את ליהו הנובי. אומר לי, מה עובי קודשו בריך הוא היום? מה עושה עכשיו הקודש בורך הוא? אומר לי כוחייך ואומר ניצחוני בוני ניצחוני. קודש ברוך הוא מחייך ואומר, הבנים שלי ניצחו אותי. הוא מחייך. הפשט שהוא מחייך, מה הוא רוצה שנצחו אותו? מה הפשט בזה? אז רב ניסים גויין אומר שהקודש ברוך הוא רצה להעמיד את חכמי ישראל בניסיון, לראות עד כמה הם מבינים שיוכי דברה לי מלוכי כרבים, זה באמת היה רק ניסיון. אבל הספר החינוך שם אומר שכשיצא בת קול, אז התברר לנו שבאמת הקודש ברוך הוא פוסק כמו רב לזר. הקודש ברוך הוא פוסק כמו רב לזר. נו, והם לא שמעו בקולו, אז למה הוא חייך? מה הוא שמח שהם ניצחו אותו? אומר הספר החינוך, בגלל נכון שהקודש ברוך הוא רוצה בהלכה הזאת שפסיקו כמו רב לזר, אבל הוא עוד יותר רוצה שלא ישמעו בקולו אם חכמי ישראל אמרו אחרת. חכמי ישראל אמרו בטעות, הם טעו, הלכה לא כמותם. אבל הקודש ברוך הוא מעדיף שישמעו לכל חכמי ישראל, כי זה יסוד התוירו, אומר הספר החינוך. כי אם לא נשמע בכל חכמי ישראל אין לנו תוירו, אז שיהיה טעות, אבל עדיף לסבול, עדיף לקודש ברוך הוא אומר לסבול פעם אחת טעות, מאשר שכל התורה תהפך להיות פלסטר. ברגע שלא שם מכל כך יכולים אז שום דבר, כל הפיר הולכת ונמחקת, רחמון לצלן. עד כדי כך כתוב בדרשות הר"ן, הר"ן היה ראשון, סוף דור הראשונים, אומר הר"ן, אפילו אם חכמי ישראל יפסקו על דבר שהוא אסור באכילה, יגידו שהוא מותר ואדם אכל אותו, ואנחנו יודעים שכתוב בפסוק, ונתמייסם, אמרתי קרים ונתמייסם וניתמתם, דרשו חזל בחולים, שאדם שאוכל מאכלות אסורות, דבר שהוא לא קשר, דבר שהוא בהקשר של הרבנות או כל מיני היתרים למיניהם, החופש, מותר, יש, אוכלינו מכות, פתאום עתירים, דברים שיודעים שמפוקפקים, זה מטמטם את הלב ואת המוח. אומר הר"ן, חכמי ישראל יגידו על חזיר שהוא כשר, הם טעו, אדם יאכל את זה, נו, אמור לטמטם אותה לב, זה לא יטמטם. למה? כי הוא אומר, המעלה שהוא ירחוש, התארה שהוא ירחוש בזה שהוא ציית לדעת גדול לישראל, מחפה על זה ותתאר לו את הלב. מה הביא לרעי? כוח של חכום. עד איפה הפירו נתנה כוח לחכמי ישראל? ואנחנו עוד ישבים וחושבים, אלס גירך צר, אלס גירך, הוא צודק או שהוא לא צודק? זה מגיע מכל העיתונות החרדית למינה, שיושבת לשפוט את דבריהם של גדולי ישראל, הופכים אותם רחמון לצלן, משווים אותם לפוליטיקאים, השם מרחם. כן מבינים מה שהם, לא מבינים מה שהם אומרים. לא, על הבלר השולטר, הנבזה הזה, שזרקו אותו מכל הישיבות, הוא יודע להגיד מה הדעה האמיתית. יש בכלל דעה? אין דעה כשיש דעה של חכמי ישראל, אין דעה בכלל. אחרת אין תוירה. מי שבן תוירה יודע שאין דעה כזאת. והאמינו בהשם ובמוישה אבדוי. וכל כוח ההשפעה הזה, הכל בכוח של אמון הסחחום, אם זה הכוח המשפיע של העולם. וכתוב שם אצל האישה השונמית שהלכה את אלישו, אחר כך הוא בירך אותה לבן והבן הזה נפטר, כתוב שם שהיא רצה אליו, אז הוא שולח את גיחזי לשאול אותה השלום לילד, אז היא אמרה לו לא, הילד מת. גיחזי חוזר לאלישו ואומר הילד מת. אז אומר, קח את המשנת, את המקל שלי, קח את המשנת, אבל הרשום בפסוק זה המשנת. קח את המשנת, שים על הנער ואחי אותו. אבל הוא עשה שם איזה פשטה בדרך, הוא שם על הנער והוא לא יחיה אותו. הוא חוזר לאלישע, הוא אומר, הילד מת עדיין, זה לא עזר. והשונמית לא מתייחסת למה שגיחה זה חזר. היא רצה לנובי. היא אומרת לו, אני ביקשתי ממך ילד, אתה נתת, תחזיר לי אותו. אז הולך אלישו, כתוב שם את כל הסדר, שכב על, על הנער, פיו לפיו, עיניו בעיניו, עד שהוא יחיה אותו. מה, 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 מה מונח כאן? כתוב בספר סילס, כתוב דבר נפלא. מה זה המשענת? הוא נתן לו את המשענת, מה זה המשענת? המשענת, אמר אלישו, בכוח הזה, שהשונמית הייתה משענת שלו, היא הרי עשתה לו עליית קיר, היא ערכה אותו, היא נתנה לו מקום שהוא יוכל לחלץ את עצמותיו, לנוח, כדי לעבוד את השם. החסד שהיא עשתה, שזה יזכה אותה להחיות את הנער. יראה לה קודש ברוך הוא, שנכון, היא עשתה מעשה גדול מאוד, אבל זה עדיין לא יזכה את הנער לקום מתחייה. אתה יודע מה כן? אחרי שאתה רואה שהאישה הזאת, היא רואה שהנובי אומר שהמקל הזה יכול להחיות הילד. והחוזר השמש ואומר המקל לא יחיה, נו אז תתייאשי, הנובי לא יכול. מה אכפת לה בכלל מה אמר השמש? היא אכפת לה רק מה אומר הנובי. היא באה לנובי ואומרת, אתה בא לכוחות, אני מאמינה רק בכוח שלך. באת הנובי לגלות לנו, היא עשתה מעשים נפלאים, הלכה וחתכה את הנירה שלה לשתיים בשביל לכבד אותו. אבל זה שהאמינה בנובי, כוח של האמון ובצדיק, זה הכוח שמשפיע את כל השפע והטוב, זה יחיה לה את הבן, מעבר לכל המעשים הטובים שלה. זה מה שהשפיע. אני רוצה לסיים עם מה שאמר החופץ חיים. מה שאמר החופץ חיים, זה מפורסם, אבל בואו, החופץ חיים הקדוש המשיל ואמר על אותם אלה שחושבים, הם לומדים תורה, הם קיימים מצוות, גם כן, כמובן, גם יש להם רבנים, הם גם חסידים של מישהו, אבל למה יעשה? הם עושים כדעת עצמם. כמו שאמר ישוס מוישם, הם בודקים לראות אם הרב אומר כמוהם. אז החופץ חיים המשיל את זה במשל, כדרכו. סיפר החופץ חיים על אותו מכתב שקיבל מלך של מדינה אחת, היה מסע ומתן ארוך בין המדינה שלו למדינה השנייה, רצו לעשות קשרי מסחר, הורדת מיסים במכס, והוא קיבל תשובה חיובית שהמדינה השנייה מסכימה לחתום. הם מזמינים אותו לטקס החתימה לברית הזאת בין שתי המדינות. אז הם שולחים אותו, שולחים שליח עם מכתב, הוא אומר לשליח, אני לא יכול לבוא, אבל אני שולח לך את שר האוצר שלי. טוב, שלח את שר האוצר לפני שהוא שלח אותו, והזהיר את שר האוצר ואמרו, אני מזהיר אותך שלא תעיז להיכנס לשום התערבות, אתה לא מתערב על שום דבר. בהתחלה שר האוצר נורא נפגע, מה המלך חושב שהוא שייך לאימורים, מה הוא מאמר, מה פתאום שהוא יתערב, מה? טוב, אבל המלך כל כך ביקש, נתן לו את הבטחתו שהוא לא נכנס לשום התערבות. הגיעו לטקס החתימה, חתמו, ואז שר האוצר של אותו מדינה הזמין אותו לשתות לחיים עם כל השרים, ואז קם פתאום שר הביטחון ואומר, אדוני שר האוצר, אני מאוד מעריך, אתם עשיתם פה במשך שנתיים את המסע ומתן בשקט, בדממה, שאף אחד לא ידע, שלא יכשיל את זה, אבל אני ידעתי מהכל, אנחנו משרד הביטחון, יש לנו שבק טוב, ידעתי מהכל. שר האוצר התפוצץ, השר האוצר הרוח, אתה ידעת מהכל, לא יכול להיות, אני יש לי אנשים חזקים ואיתנים שהם אף אחד לא מדבר שם, לא יכול להיות שאתה יודע. לא, לא יכול להיות. אתה רוצה שאני אגיד לך עוד פרטים שאני יודע? ואתה תראה שאני יודע הכל. מונו, תגיד. אומר, אני יודע שיש לך בגב שלך כתם לידה בצורה של כוכב, מחומש כזה. גם את זה אני יודע. איזה שטויות, לא כתם ולא לידה, תדבל את המוח. אין דבר כזה. אין דבר כזה. אמר לו, אין דבר, אתה כל כך בטוח? הוא אומר, אני 100%. אין בעיה, הוא אומר, אם אין לך, אנחנו נותנים לך 100,000 רובל, אם יש לך, אתה נותן לנו 10,000 פרנק. כסף קטן. אבל אם אין לך, אתה מקבל 100,000 רובל. הוא הרי יודע שאין לו. עכשיו הוא יראה לו עד כמה שהוא לא, עד כמה שהוא לא יודע מה ראש שלו. והוא נעמד שם על הבמה, מוריד את החליפה שלו, מוריד את הפפיון שהוא לבש, מוריד את החולצה וכן הלאה, ומגלה את גבו ומראה לכולם, כולם עושים כפיים, הנה הוא צודק, אין לו שום קטם לידע. הוא מתלבש חזרה, ושר הביטחון בבושת פנים נותן לו 100,000 רובל. הוא חוזר אל המזוודה מלאה כסף למלך, ואומר לו, הנה הסכם. אומר לו, ומה זה המזוודה? אומר, זה מתנה לאוצר המלך, קיבלתי את זה בהתערבות. אומר, אתה התערבת? אמר לו המלך, אני לא מדבר על התערבות כמו שאתה חושב שאני עשיתי אימורים, על משהו שהייתי בטוח ב-100%. הוא מספר לו ש שר הביטחון אמר כך וכך, ואמר שיש לו קטע מידע, והוא יראה לו שאין לו. אוי המלך מורט את שערות ראשו, אוי, אומר, איזה ברוך עשית פה, ומה קרה? אומר, אבכן, תשמע טוב, כשבאו להזמין אותי, אני אמרתי שאני לא יכול לבוא אלא שאני שולח אותך, אז השליח כבר הכינו אותו לתשובה הזאת שלי. ואומר, המלך שלי ביקש להגיד לך שאת השר האוצר הטיפה שלך שלא תשלח אלינו, כי הוא יעשה לך ביזיונות. אמר, שר האוצר שלי הוא טיפש? הוא אומר, כן, הוא טיפש. איך אתה מדבר? שר האוצר החכם ביותר שיש, תראה איך כלכלת המדינה נראית. שר האוצר, הוא אומר לו, תשמע, אם אתה תשלח אותו, אנחנו קבל עם ועידה נפשיט אותו בבגדיו. הוא אומר, אתה לא תעשה שום דבר, אני אשלח אותו ותראה שלא יקרה כלום. הוא ידע ששר האוצר נאמן לו. אומר, ולכן אני הבנתי איך הם יעשו לך את זה בכוח. הם יעשו את זה כי הם יעשו איתך איזו התערבות, אז הזרתי אותך שלא תעיז להתערב. ואמר לי אותו אחד, בוא נסכם, אם אנחנו נפשיט אותו אז אתה משלם לנו מיליון פרנק, ואם אנחנו לא נפשיט אותו אנחנו נשלם לך מיליון רובל. אומר, אתה הבאת 100,000 ואני צריך לשלם עכשיו מיליון. אמר החופץ חיים, אמר החופץ חיים, אותו אחד חכם, אותו חוכף עם הנשתן, למה שאומרים, הוא בטוח, הוא יודע מה פשט, גם הוא לומד, גם הוא מבין משהו, גם הוא קיבל פירה בחג השבועס, אבל הוא לא שומע בדיוק מה שחכמי ישראל אומרים. הוא נשאר בעירום ועירייה, לא נשאר כלום, הוא גם מפסיד, והוא גם עומד חסר כל. כי מי שלא נכנע לכך מישראל, אין לו תוירה, אין לו תוירה, אין בו כלום. וזה אחד מהדברים, אמר, וזה מה שאמר חידוש הערים, אנחנו בחג השבוע הסכן, אנחנו הולכים לצדיקים, אנחנו קוראים את מגילת רות, ללמדנו, יש לנו תוירה, אפשר להבין בתוירה מה שאפשר להבין, אבל חך מישראל יכולים לקבוע לנו ולשנות סדרי בראשית כל מלכות ישראל. כל הגאולה העתידית באה רק בכוח של הבנה של חכמי ישראל. אחרת אין לנו מה לצפות למשיח. אם רות לא הייתה ניסית לבועז, לא היה נולד דוד המלך, לא היה מלכות בית דוד, אז אין משיח. המשיח נולד ממה שנכנענו לדעת דוי לישראל. וזה לא עוד משהו בימים הקדושים האלה. זה וגם בכל ימינו לאילום, זה החלק הארי של מים עד הר סיני, לקבל את התוירה ולקבל את זה מפי רבותינו, ולקבל מפי רבותינו זה בקנייה גמורה, בקנייה מוחלטת. ואנחנו מו, לנו אין שום דעה. קוילך שהיה גדול הדור, גדול הדור, נכנס לשאול לעומק הגיהנום בגלל שהוא לא קיבל את הדעה שמשה רבינו אמר כי כל הם כולם קדושים. הוא לא רצה לקבל את העניין של הבסירה, והוא נכנס לחי לגהנה. והיום הם צועקים, הגמרא בבבא בסרא אומרת שפעם ב-30 יום אפשר לשמוע שם באותו מקום איך שהם מכריזים מוישה ותוירו סואמס ואנחנו בדויים. זה התיקון שלהם לשבת ולהכריז שמוישה ותוירו סואמס. אבל כשכוירך הגדול הדור הזה, הוא ו-250 ראשי סנהדראות לא רצו לקבל את התוירה מפי מוישה ואהרון, מפי המסירות של הקדוש ברוך הוא, אז הם שייכים לשאול תחתיאס, אין להם תקומה, לא בעל מהדין. אולי בעל מדוס יהיה להם, כך כתוב בזוהר, שהם יחפרו, שהם מתייפרים מנטלי, אבל הם עדיין בגיהנם. רשעים גמורים נמצאים 12 חודש, הם עדיין בגיהנום. הדברים הם מבילים, מזכינו השם שאנחנו עכשיו באמת מגיעים לחג השבועות. הנקודה הזאת היא נקודת הנקודות לדעת, אנחנו הולכים לקבל תוירה, אבל את הכוח לקבל תוירה ולהפנים את התוירה ולחיות תוירה, זה רק אם אנחנו נבין שמול חכמי ישראל, מול הצדיקים, מול הרבס, אנחנו שום דבר, אין לנו דעה, אנחנו כלום, רק מה שהם אומרים. כשנדבוק בהם, חז"ל אומרים על הפוסוק ודבקתו בו, איך אפשר לדבר בקודש ברוך הוא, ידבק בחכמים, שאדם מדבק בחכמים, שאדם מתקשר לצדיקים, בכוח זה הוא כביכול דבוק בשכינה, שזה תכלית כל התורה, יזכינו השם שנזכה באמת להידבק בתורה הקדושה, להידבק בשכינה ולהיות קודשו ברוך הוא ישראל ואורייס אחד.